זה אמור להיות, אני צריך להגיד ככה, קודם כל לעשות סיכום של מה שדיברנו. מי שהיה זה היה לו יותר ברחבה, מי שלא היה אז צריך להסתפק בסיכום הזה, ואחרי זה אפשר לסיים את הנקודה שהייתה מאוד חשובה לי. מה שמתוך כל המכלול שדיברנו זה נושא אחד עכשיו אני רוצה להתמקד, וזה וזה בתוספת של הרב על המלכות, תמיד 59, וזה הייתה מעט השם. כן, אני לא יודע מה אנחנו נקרא בפנית, אני חושב שזה כרגע לא כך משמעותי. אבל שוב, אני אעשה את החלוקה שיש פה בתוך כל סעיפי. כל סעיפי מדבר על חלוקה, בין שני ממדים. נקרא זה ככה, ממד הלכתחילאי והממד הבדיעבדי. מעין שיש בתורה צד כזה וצד כזה. הצד, עכשיו, הגמרא, זה ממש תוספת של הרב. זאת אומרת, הגמרא מדברת על כל הגמרא, עד פה, מדברת, ככה הוכנס, ככה חנוכה מתקשר לפרק הזה, מדברת על נרות שבת ונרות של בית המקדש, של חלק מהדבר הזה, נכון, חלק מהדברים. כן, נכון, זה סעיף ג' פה. ומתוך נרות שבת הגיע נרות חנוכה. אז זאת כאילו הסוגיה המרכזית. לזה הרב הכניס עוד סוגיה נוספת שהיא לא נכתבה פה בכלל, וזה שזה קשור גם כן להבדל בין שתי סוגים של מלכויות, בין מלכות של כהונה של כהנים, לא, סליחה, בין מלכות השלמה שהיא המלכות של דוד, לבין המלכות של בית דוד, סליחה, בין המלכות של, זהו, זה נורא מעניין, זאת אומרת, המלכות השנייה שהוא מכניס אותה פה היא לא מלכי ישראל. זאת שאלה טובה, אם איך הוא מתייחס למלכי ישראל. אולי מתוך ההקשר שאנחנו נראה זה יהיה יותר ברור מה היחס למלכי ישראל. מה היחס למלכי ישראל, אבל בעיקר הנושא פה זה מלכים של כהנים. כן? אז בכל זהו, זו שאלה טובה, האם זה שתי מדרגות? חוץ למלכות העיקרית, שזה המלכות של בית דוד, האם יש פה עוד שתי צורות של מלכויות? כן? טוב, זהו, זה מצליח להבין את זה. עכשיו, לגבי הנקודה של... עכשיו, שוב אני אראה, אנחנו נעשה את זה מאוד בקצרה. לגבי ההבדל בין שתי צורות התורה, ככה, כאילו הלכתחילאית, התורה הלכתחילאית, היא כאן מתבטאת בשבת, ועוד יותר מזה אולי בית המקדש. והמיוחד בית המקדש ובשבת, זה שלושה דברים, שלושה מרכיבים יש שם. אחד זה שמן טהור, אבל גם עשוי מזית מעולה, כמו שנקטית כזה, זה דבר ראשון. בהמשך, לא פה, בהמשך הרב נדבר, זה מסביר את זה יותר, זה בעמוד 100, נכון? לא 103 את זה? עמוד 103, נכון? עמוד 103, הוא מדבר על... כן, תאום 103 בסעיף עין וב. גם עין זין. אפשר לדבר על השמן. השם זית, חרשה דבר שם זית, ודבר שני זה פתילות, פתילות איכותיות, כל מיני שמעבירות את השמן בצורה טובה. וכמובן המרכיב השלישי שיש פה זה האור שדולק. יש פה שלושה מרכיבים בעניין של השמנים, זאת אומרת הנרות, זאת אומרת התורה הבדיעבדית, אז היא בנויה שוב פעם משלושת המרכיבים אלו. השמן יכול להיות שמן פחות טוב, פחות איכותי, והפתילות הן יכולות גם כן להיות פחות איכותיות, ומילא גם האש תהיה אחרת. כשהרב בונה את זה בצורה כזאת, במילים בערך של הרב, אז יוצא ככה, יוצא שהשמן, לגבי השמן הוא קורא לזה הצלחה. זה הביטוי שהוא משתמש לגבי השמנים. ולגבי הפתילות הוא קורא, הוא מדבר על איך הדבר הזה, איך הדבר הזה מאיר בנו, איך הדבר הזה מתיישב, אני לא זוכר את המילים. אבל נכון, לגבי ההצלחה זה דוגמה סיבת, סיבת דבר הזה, גם כסיף א' מדבר על ההצלחה, כן, מדבר על ההצלחה. כן. אבל דבר שני זה אם זה חוץ לאדם או בתוך האדם. זה החלוק, זה בערך גם כסיף א' נמצאת של החלוקה הזאת. טוב, צריך לגעות את זה בפנים, כן, אבל גם כסיף ג', כל הסיפים פה מדברים על זה. אבל החוכמה לא תנוח בלבבו, רגע תחול עליו רוח חוכמה מצד הטבע של צלם מוקים, וזה כרגע כי המתייה החומית תתגבר לחבות הלכות אור השכל. אז זהו, אז החלוקה היא בערך ככה, ששוב פעם בצורה מאוד פשוטה, יש לי מצד אחד את ההצלחה, מצד אחד את ההצלחה, מצד שני את ה... נקרא לזה, איך זה מתיישב בנו. זהו, אז ככה, אז מה שאנחנו הסברנו, אנחנו דיברנו, תראה את הסרט, תפחו שם את החלון, מה ש... תודה. בסדר? מה שדיברנו זה שהבאנו בו את אורות הקודש בעמוד שין חט, שין תת, שין יוד, שמרה מדבר, ובמוסר קודש, לא יודע אם הסתכלנו שם, זה עמוד יוטט, עמוד פהי, אלו סוגיות מרכזיות ברב. לא הזכרנו בכלל, פה בשבת יש פה את עמוד 124, שזה אחד החלוקות המפתח של שבהם הרב דן על זה. פה יש עמוד 124, יש אחד הסוגיות המרכזיות בנושא. בכל כך, מה שדיברנו, דיברנו על זה שבעצם כאילו המדע בנוי משני דברים, משני תחומים. מהתחום, יש עוד מקום אחד שהוא מאוד חשוב, וזה איגרת ממדלד, ששם הוא מצטט, את קאנט, ואומר ש הביטוי שלו זה שתמיד ידענו, שהשגות הן סובייקטיביות יחסיות, הביטוי שלו שם. לעניות דעתי הרב לא יחסי גדול של קאנט, יש מקומות אחרים שכאילו מזורים את כל תורת הרב על פי, השיטה שלו. אני חושב שזה לא נכון. הוא לא העריך אותו בכלל. אבל יש דבר אחד שהוא כן מסכים איתו, וזה מה פשוט מסכים איתו. הוא ניצל אותו בשביל דרכי הסברה, לא משנה כרגע למה הוא ניצל אותו לדרכי הסברה, אבל מה שחשוב לגבי הנושא הזה, זה ש... כביכול, תמיד, כאילו, החידוש של עם ישראל זה ש... שיש בעצם רק מדע אחד, אין שתי מדעים. כלומר שהתרבות האנושית הפרידה והפכה את זה כביכול לשני מדעים שונים. אם הייתי אומר שכביכול בעברית זה חיים ומציאות, ולאז אולי הייתי אומר שזה כביכול אובייקטיבי וסובייקטיבי, הפך את זה לשתי מקצועות שונים. זאת אומרת, כאילו המדע והדיון על האמת והדיון על המציאות, ומצד שני הדיון על מה שנקרא האדם. זאת אומרת, תוריתי את האדם הוא סך הכל תייר שמסתובב פה בעולם, ולומד להכיר את המציאות שהיא נמצאת באמת בשפה המדעית, בממד המציאות, מה שאהב כל איזה מציאות. כן, כאילו עסוקה במציאות, עסוקה בדבר, אני לא יודע אם המילה, הדבר מצד עצמו הוא מילה נכונה, עסוקה כאילו באובייקטיבי, כשהאובייקטיבי בדרך כלל הוא הדומם, וזה מה שנקרא ייקום, מה שהפיזיקה והמדעים, מדעי הטבע עסוקים בהם, בעצם זאת המציאות. ושאני אומר, כאן זה חלק לדעות, זה חלק קשור לביטוי הפילוסופי שקשור לשאלה על הדברים מצד עצמם, אבל כן, זאת המציאות. באמת מה שאדון קאנט עשה, הוא בעצם חיזק מאוד את מדעי הטבע, הוא עוד חיזק אותם, נתן להם ביסוס ויכולת, ובעיקר הם הפרי העיקרי של הפילוסופיה שלו, מכאן שהוא כן, נתן לאיזושהי מציאות ריאליה וזהו. אבל האדם בסך הכל הוא תייר שמסתובב פה בתוך המציאות, והאדם הזה, לתייר הזה יש לפעמים בעיות פסיכולוגיות, נפשיות, ואם האדם קצת יותר משוחרר יש לו אולי גם בעיות פילוסופיות. כן, אבל בכל מקרה זה שתי מערכות שונות, כן, האובייקטיביות, המציאות, והתייר הזה שמסתובב פה, שיש לו אופי, ולפעמים צריך לדון על האופי הזה, וצריך לברר אותו ולראות האם האופי הזה הוא טוב או לא טוב, אם הוא חולה או לא חולה, בכלל מה אני אצפה מהאופי הזה, מה אני אצפה מהדמות הזאת, כן? אז זה התרבות האנושית, איך היא נראית היום, מאוד בולטת. אבל כן, מה שאומר הרב זה שבעצם זה לא נכון. תמיד עם ישראל אמר שזה בעצם מדע אחד, וכן, מדע אחד, זאת אומרת שהוא, נגיד ככה, קודם כל בנקודה הראשונה, נגיד בלשון של עושה קודש יוטט, שבאמת שלא ראינו אותו, שבעצם החיים במציאות זה דבר אחד. כלומר, אם אנחנו חיפשים את הריאליה, איפה הריאליה נמצאת, אז הריאליה היא נמצאת בחיים. החיים הם דווקא כאילו האובייקט, נקרא זה ככה, הם כאילו הדבר ממשי והאמיתי, וכל מה שנקרא מדעים, זה הייתי אומר, המדעים זה יותר, כמו שמענו, זה כאילו התפאורה של התופעה עצמה, לא יותר מזה. באמת נכון שהמציאות כמו שאנחנו מכירים אותה, אז חלק ממנה בנוי על פי מה שהמדע מתאר אותו, אבל זה רק, שוב, זה רק התפאורה של התופעה, והתפאורה של הבמה. יש מקצוע שנקרא עיצוב במה, זה מדע הוא בערך עסוק, הוא לא מעצב אותו, אבל הוא עסוק בתחום הזה של העיצוב של הבמה, ובעיקר המציאות, לא שמעתי, זה החיים. אז זאת אומרת שהחיים, אני ככה, החיים והמציאות זה דבר אחד. כלומר, השפה שאיתה הקדוש מדבר, זאת כאילו השפה האובייקטיבית. היא כביכול השפה הריאלית, היא החיים. וכשמדברים אצל, כשהם מדבר על דברים צד עצמם, צד איך שמתייחסים אלינו, כן, כביכול אובייקטיבי וסובייקטיבי, בזכות המציאות, אתה יכול לראות שמה זה מופיע, כשמדברים יותר את הזוגיות, אז לפעמים רואים שהערות למטה, שאפילו עצמו הזכיר את הביטוי אובייקטיבי וסובייקטיבי. וכשהרב ציודה מתכוון לזה, או כשהרב מתכוון לזה, אז זה לא קשור בכלל לדברים האלו שעכשיו תיארנו אותם, לחלוקה הזאת, לקרע הזה בין המציאות כאילו האובייקטיבית, המדעית, ובין כאילו התייר הזה שהוא מסתובב פה, ובוא נדון עליו איך הוא נראה ואיך הוא מופיע, אלא שמדעה מדבר על החלוקה הזו בין אובייקטיבי וסובייקטיבי, זה שתי מימדים של החיים. לחיים יש מימדים שיותר, לחיים יש מימדים שיותר פונים אלינו, יש מימדים שיותר, שאנחנו יכולים יותר להבין אותם, יכולים יותר להשכיל אותם, ויש מימדים שהם לא, קשה מאוד להבין אותם, קשה מאוד לתפוס אותם, ובכל זאת הם פועלים אלינו ומשפיעים אלינו. באופן כללי, לא נכנס פה עכשיו לחלוקה הזאת. אבל העיקרון מה שחשוב לנושא שלנו, זה שבעצם יש פה מדע אחד ולא שני מדעים. המדע הוא מדע של חיים. כן? וכשרמב"ם כותב ספר המדע, הוא לא מתכוון לדבר על פיזיקה, מתמטיקה, הוא מתכוון לדבר על החיים. על איך הקדוש הוא בעצם שוכן בעולם, איך הוא מנהיג את העולם. עכשיו, אחרי הנקודה הזאת, אז אפשר להבין עכשיו, עכשיו איך זה קשור לנר. קשור לנר מכאן שהנר בעצם בנוי מהעיקרון שאני צריך להקפיד על שני הממדים האלו ביחד. אבל לא, אין דבר כזה לקבל אש, שזה אור, אש ואור, בלי שאנחנו נדבר על המכלול של החיים. למה לא מכאן? שוב, זה דבר אחד, זה לא שתי דברים שונים. לכן, כדי שיהיה לי אור, כדי שיהיה לי את הלהבה, אני רוצה שתראה שהחוכמה היא כאילו הלהבה. החוכמה היא הלהבה, אני צריך לדון על שני נושאים. אני צריך לדון על ההצלחה. ההצלחה, הכוונה היא כאן, הקניינים שאני קונה אותם. היכולות שיש לי. כן? שוב, שקניתי אותם. הסקתי אותם, הבנתי אותם, הרבה פעמים מחוץ לי, הרבה פעמים. הם יכולים גם להיות בטוחים, זה כרגע לא משנה. אבל העיקרון הוא שאני, זה נקרא הצלחה. הצלחה זה, דיברנו על זה, שבעצם אומר הרב שאין הבדל בין ענב ובין גאוותן בנושאים האלו, שהרצון להצליח. שני רוצים להצליח, שני רוצים לממש את עצמם, במובן הכי רחב שיכול להיות, אלא שהענב רוצה, הרכוש שלו, זה הרכוש של החיים, זה הרכוש של ולא רק של החיים, אלא של מעמקי החיים, של שלמות החיים, כן? והגאוותן הוא בעצם אדם ששואף, אבל הוא שואף לקליפה של החיים, לצל של החיים, מכיוון ש... אז המוטיבציה להצליח, המוטיבציה לצאת, לקנות קניינים, לצאת אל הפועל ולממש את עצמנו, הוא זהה. אבל זה נקרא הצלחה, וזה בעצם כביכול במקרה שלנו זה השמן. השמן הוא מתאר את הדבר הזה, אבל זה מיד, זה ממש אותו דבר כמו גיטוב ידו באים כאחד. נכון? זה בדיוק אותו דבר, נכון? איך אפשר לדבר על חופש וחירות עם אדם או עבד. אז מיד, בו זמנית, יש את הנקודה של המידות, כן? של האישיות, של הדמות שמסתכלת ומתבוננת. הוא לא יכול לטעון שהוא כאילו סטרילי לגבי התהליך השכלי, אלא הוא חלק מהותי ומשמעותי של הדבר, מכאן שכפי מה ש... זה אף כך חכמי רגש, לפי מה ש... לפי היכולות שלו, לפי ההצלחה שלו, הקניינים שלו, ההשפעה שלו, שכולם אורים בתוך אישיותו, זה חלק מהאישיות שלו. ובהתאם לזה גם האור שיתגלה פה הוא יהיה אותו דבר. לכן אומר הרב שתמיד ידענו, לכן הביטוי של המשל הזה, תמיד ידענו שההשגות הן סובייקטיביות יחסיות. כלומר, שהם תמיד, או נגיד בלשון שם, לא יודע, ראינו את זה, אבל בלשון של קרבת אלוקים, לא, כן, של קרבת אלוקים, ככה, שאמינו של הרב שם, שאומר את זה, נכון, שאמת אובייקטיבית, יוצאת אל הפועל, נכון, בערך, לא יודע, אני אומר, בהתאם, לפי יכולות הסובייקטיביות, כן, לפי הזה. לכן אומר הרב, אנחנו לא מתפעלים מזה שאנשים מתארים עולם צר, קטן, מוגבל, כן, מתארים את עצמם, מתארים את היכולות שלהם. כן, זה שוב אומר, זה עקרון חכמי הרגש. תופעה, מציאות, היא תתברר לפי יכולת ההופעה והמימוש שלה והביטוי שלה. כן, בדיוק כמו שזה נכון לגבי תופעות חומריות, תופעות גשמיות, זה בדיוק כך זה נכון גם לגבי תופעות רוחניות, תופעות רוחניות. תופעה, ככל שהתופעה חיה, תופעה חיה, תופעה כנכון אובייקטיבית, אנחנו צריך לראות את הממדים שלה, צריך לראות את יש כזה תיאור בחז"ל על הגדלים של מלאכים. מה פשט, מה נפקנים עם מלאך פלוני הוא גודל כזה, אורך כזה וגובה כזה ואורך כזה, ומלאך פלוני אלמוני הוא כזה. אלא זה הנקודה היא שוב, מה שנאמר, מה שנאמר יבוא לידי ביטוי בממדים שלו. דבר שנאמר, יש לו ממדים. אז מה שיש לו יותר ממדים, מה שיש לו משהו עשיר יותר, משהו חי, כן, משהו, אז הוא גם מתאר תופעה. לכן הם מכירים חכמי רגש. הם יבדקו את הדברים, הם יבדקו את הדברים לפי השלישה הזאת של קיום, כישרון והשפעה. כל שדבר הוא יותר קיים, יש לו יותר כישרונות, כנגד יותר ממדים, יותר גם השפעה. לא כל כך משנה להם מה היכולת המבנית של הדברים שהם נאמרים, בגלל שזה רק, שוב, הרבה פעמים זה תפאורה, וגם אם זה לא תפאורה, אז זה רק כאילו לבוא עם סרגל למדוד את זה. למדוד את זה. מה שהרבה יותר חשוב, זה יכולת להעמיד את התופעה. זה יכולת להעמיד את התופעה, להעמיד את הריאליה של התופעה. אחר כך, אם אתה רוצה למדוד את זה, מה האורך שלו, מה הרוחב שלו, בסדר, אתה יכול, אבל זה פחות משמעותי. זה... לכן לצערם זה הרבה פעמים יבוא לידי ביטוי בביטוי של כישרונות אומנותיים, כמו כישרון אומנותי. יש סוגיה גם כשהרב מדבר על זה ככה, כן, שכל החוכמה היא בעצם אומנות, סוגיה על בצלל. יש אמורה אחת שזה דומה, אמורה שני שיותר, הגמרא בצומת זה יותר אמור, כן, וגם הרב ככה יותר את זה, זאת אומרת שחוכמה היא בעצם כמו אומנות. כלומר, הכוונה היא ש... שוב פעם, כמו שאומן גדול זה יבוא לידי ביטוי באושר של היצירה שלו והמימדים של היצירה שלו, ככה גם בחוכמה זה אותו דבר. זהו, בחוכמה עכשיו, יש, כך אומר הרב, יש באנוסטר גם חוכמה אחרת שהיא דומה לחוכמה האנושית, דבר חוכמה אנושית, והיא מפרידה בין שני מימדים. מפרידה בין שני מימדים, ואומרת שבעצם, ולכן זה דומה לנר של חנוכה. לנר של חנוכה, זה כבכל חוכמה שנייה, מדרגה שנייה, וזה החוכמה של חכמי המחקר, שהם בעצם, כאילו הפרידו בין שתי התופעות, זאת אומרת, מה פלוש הפרידו, ויש להם את עצמם, יש להם את עצמם ואת המהות שלהם, את הגודל שלהם, והם עכשיו לוקחים איזושהי עמת מידה שיכול להיות שהיא זרה להם לגמרי. מדובר חכמי המחקר של עם ישראל, יכול להיות שהיא זרה להם לגמרי, ועל פיה הם הולכים להסביר, על פיה הם הולכים כאילו לשפוט את המציאות. זה כמו למשל, זה דומה מאוד למשנה השנה של מסכת שבת, מי עומד במרכז? האם במרכז עומדת עמת מידה שבחרנו אותה יעקב נסיבות, של תקופה, של התפתחות, של... והיא עכשיו והיא מידה למשפט את המציאות, כן? שזה, או שזה חכמי המחקר יותר, או כביכול יש פה דיון על או שיש פה כביכול, מה שנקרא, כביכול לשמוע את המציאות, כן? לתת למציאות, לדבר את עצמה, לומר את עצמה. אחר כך אני גם יכול לנסות לחקור אותה, אבל זה השלב השני. וזה קשור למשנה הראשונה, שאם האדם הוא עני ובעל הבית יוצא אליו, זה כאילו אני לקחתי עמת מידה שבחרתי אותה ואני מעמיד את המציאות למשפט, או שהפוך, אני לוקח את ה... כביכול אני נכנס פי לתוך בעל הבית והוא בעצם מקשיב, כביכול מקשיב לגודל שבעל הבית. טוב, זהו, זה בערך שתי אורות, זה לא הנושא שלנו, אנחנו עומדים את זה בעיקרון, נושאים שצריך ללמוד אותם באריכות גדולה יותר, מהלכים ארוכים יותר, יש הרבה מקורות שאנחנו מדבר על זה, אבל מה שחשוב פה זה שכבכל יש פה שתי אורות, של בית המקדש בשבת, ששם צריך שהלהבה תהיה אחידה, ביחידה עם השמן והפתילה הם שניים שלמים, עם היכולת, היכולת וה, עם היכולת וה, פשוט דבר אחד. אבל בסדר, כן, אז ה, אם זה, אם זה, אם זה דבר אחד, אם זה דבר אחד, זהו, או כמו חמי המחקר, שזה שני דברים שונים, שתי מימדים שונים, שתי הבאות שונות. מה שמיוחד זה מה שמיוחד אומר הרב זה שבעצם לעם ישראל היה חשוב גם חמי המחקר. אחד, זה בגלל הסיבה שהיינו עם ישראל בגלות פגוע, הוא פגוע, ולא מואר בו אור, ולא מואר בו אור חזק, ולא מואר בו אור שלם. אבל גם בגלל עוד סיבה אחת, שהייתי אומר, זה עבודה לצורך הדיוט, לצורך של היהוד, של היהודים, מה שנקרא מורה נבוכים, כן, מי שבא להסביר לנבוכים את ה, את היהדות. דיברנו על זה שכן, ש, שבעצם דיברה בספרד ולא ככה כרגע באשכנז, כלומר אלו שהיו, אלו שבעצם, אלו שבעצם בנו את עצמם בצורה כמכל סתם במילים המערבית, ותמיד יהיו החלשים, נכון, תמיד יהיו החלשים. בספרד זה היה מאוד בולט, הם אלו, ש, הם אלו שעברו את ה, הם נסו, הם אלו שעבו, הם נאנסו, הם, אחרי זה הם גם אלו שנשארו, אלו שנשארו, לעומת איפה שהייתה השקעת פשטות של תורה ו, וטבעי, הייתה יותר טבעיות של תורה, ששם יותר עמדו איתנים. זה גם היה בספרד, גם היה בגרמניה, באירופה, גרמניה זה כך אותו דבר. אבל בכל זאת, אז אין כאן עבודה לצורך אידיוט. כלומר, היו גדולי ישראל שעמדו בפרץ. היו גדולי ישראל, היו גדולים בתורה. הרמב״ם היה גדול בתורה. הרמב״ם לא היה, לא היה חויקר. הרמב״ם היה ענק בתורה, וזה מבט לביטוי במורה נבוכים. כן, מי שאומר מורה נבוכים כמו שצריך, אז שם זה ספר, ספר שיש בה חלק גדול מזה, זה תורה ממש, זה אלוקות ממש. חלק הוא לא, חלק זה התפלמסות, אבל, אבל חלק גדול זה, זה חלק, זה תורה ממש. אבל אז זה עבודה לצורך הדיוט. אבל אומר שיש גם עבודה לצורך גבוה. צורך גבוה זה כאילו בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל, בשביל האנושות, בשביל המדע. כן? גדול, אנשים שנכנסו כביכול, לתרבות האנושית, למדרש האנושי, והתמודדו איתו את תרבויות אלו וביררו אותם ונבנו אותם. עכשיו, זה קשור מאוד לגאולה העתידית, לדמות של שלמה. לדמות של שלמה, ש, כן, כן, מה שמלך שיושב כיסא השם ושופט את העולם, כן, ומעמיד, עם ישראל הוא לא, כך אומר הרב קרקוט, הוא לא, התרבות הישראלית היא לא, אם בכלל לא נשפטת או לא יודע איך, או נבדקת ביחס לאנושות. הפוך, היא יכולה להיות אבן, אבן בוחן, היא יכולה להיות אבן שופטת, אמת מידה, לבדוק מה, איזה חלק מהדברים של האנושות הם אמיתיים, איזה חלק הם לא אמיתיים. שזה יש חכמי המחקר. זהו, כל זה, זה היה הקדמה. הדבר הזה יותר ברכות, יותר ברכות, גם כן לא מספיק, זה נושאים ארוכים, אבל זה הכל היה, זה בערך מה שכתוב פה בסעיף A. כל החלק הראשון של סעיף A, על זה הרב מדבר, על זה דיברנו. אחר כך יש פה, אבל זה מה שיוצא פה מיוחד, שומע הרב, שאותו דבר זה גם לגבי המלכויות, שגם לגבי, גם לגבי המלכויות, זה סוגיה שקשורה לחנוכה, נכון? אחת השאלות המהותיות לגבי חנוכה זה מה קרה פה, ש, נכון, כן, שבעצם קמה מלכות שהיא לא שייכת למלכות בית דוד, במקום למנות מלך מבית דוד, הם, הכהנים מנו עצמם מלכות שלהם. טוב, יודעים כל הדעות, כן, למה הרבי לא עשה זה, למה לא עשה זה בסכת, כל מיני דעות, כל מיני דיבורים שנבואו לזה. מפה משהו שהרב כאילו מתייחס לזה, נכון, ואומר ש, נכון, זה בעצם אחד הדברים שצריך, שצריך לבאר לגבי חנוכה, למה חנוכה שמדברת על מלכות, יצרח, כן, הם יצחו, כן, למה, איזה מין מלכות זאתי? כן, אז גם כן, בכל מקרה יוצא דבר כזה, יוצא, ש... אז הנושא, כל מה שמעתי קודם, זה היה בתור הקדמה. הנושא שאני רוצה לדבר, זה הנושא של המלכות. כלומר, שבעצם יש לנו שתי צורות של מלכות, ואתם תראו בהמשך שזה קצת דומה, זה מאוד דומה לסוגיה של התורה גם. יש שתי צורות של הופעת התורה. כן, כאילו צורה היא לכתחילאית, יש גם מלכות לכתחילאית. ויש תורה של גלות, או נגיד ככה שבדיעבד, או נגיד תורה של גאולה, הרי ניצחו, זה רק לעתיד לבוא. רואים את זה במחלוקת של כפתה, מחלוקת של מוסיף והולך, פוחת והולך, שזה בעצם, זאת סוגה של ניצחון. אז רואים שהניצחון קשור לעתיד, לא קשור ללמוד, קשור ללמוד, קשור ללמוד המשיח. בכל מקרה, זה הנושא, דומים, זה סוגיות מאוד דומות, מאוד מאוד במיוחד, עכשיו במיוחד זה דומה, במיוחד זה דומה לאור הנקודה שדיברנו עליה קודם, שבעצם איך אני צריך לתפוס חיים חברתיים ומדיניים. האם חיים חברתיים ומדיניים זה הצורה שבה אותו סובייקט שדיברנו עליו קודם כבכל מנהל עצמו את החיים. בעצם אין איזה שום נפקמינה, אבל שום נפקמינה לגבי נושא של אמת ושקר. זאת אומרת, פוליטיקה זה פוליטיקה. יש שם את החיים, זה נכון, זה תחום חשוב, יש אנשים שאוהבים את זה, אבל אין זה שום קשר. פעם יצא לדבר עם פרופסור רוזנברג, אז הוא אמר לי, בשביל מה צריכים לראות את הדברים, זה עשו הכל רכילות, רכילות, וזה נכון, זאת אומרת, כל הסוגיה הזאת של חיי החברה והמדינה וכל זה, מישהו בא לשאר רוח, מה לא ולכל וכל הדברים האלה, רכילות זולה ושטחית ורדודה. יש כמה קומות שם מדבר ככה, דוגמה במקום אחד הוא מתאר את זה, זה בסוגיה שבשבת ב' שם בסוגיה של עצי ראשנם יש לנו עצי כלמון, שם רב אומר את זה, כן? שם מתאר את זה בצורה מאוד חריפה, שזה ראשונים, יש פילוסופים, אנשים גדולים שמתעסקים בסוגיות של אמת ושקר, והם מעריך אותם גם שם קומות אחרים, ויש אנשים שעסוקים בחיים מדיניים וחברתיים, מה יש שם? חוץ מ הרבה אגו, הרבה יצרים, הרבה השתלטנות, הרבה התעסקות במה שנקרא באינטרסים, מה זה כל הדברים האלו? לכלוך אחד גדול. זאת אומרת, כאילו האמת זה המדע, זה נפלא. והתחת הזה שיושב פה, והתייר הזה הוא לא איזשהו תייר, וזה חסם משמעות בכלל להתעסקות איתו. זה גם, הוא גם תיאר מלוכלך, מלכלך. הוא תיאר מלכלך, והוא הורס את הכל, כן. אז מה, מי צריך את כל הדבר הזה? זאת אפשרות אחת. אבל אם אני בא ואומר שהחיים, דרך אגב, היו פילוסופים, שכך התייחסו לחיי החברה. זה משהו המוני, המוני חסר משמעות, זול כזה. מה להם, מה לפילוסופים ולאנשים כאלו ולאנשים? וגם בסוגיה פה בשבת, הסוגיה על הכנסה, על שלמה שמה, אז גם שמה, גם שמה יש מקום אחד שאב אומר זה, כן, ש אם הפילוסוף הוא גם שוביניסט, הוא אומר, טוב, בסדר, יש לאיש הזה גם, לא עלינו איזה קנק לאישיות שלו שמתעסק בצדדים חברתיים ומדיניים. אין איזה שום משמעות לגבי הצד הפילוסופי שלו, לגבי הצד של האמת. זה אם אני מפריד בין שתי המימדים אלו. אם אני מאחד את המימדים, ואומר שהחיים והמציאות זה דבר אחד, אז א', נגיד ככה, אז א', מלכות או מלך, או גם חיי מדינה, לא משנה כרגע, זה לא נושא שולי למושג הזה שנקרא אמת ושקר. אלא יכול להיות שדווקא, כן, שוב, הסוגיה של מלך, של מלכות, בסוגיה שזה, אלו הסוגיות היותר משמעותיות, לא של הדמות שעסוקה במדע, אלא של המדע עצמו. זאת אומרת, איך האדם כאילו מבין, איך האדם בונה את עצמו, איך הוא בונה את חיי החברה והמדינה שלו, יש לזה משמעויות לא חברתיות ומוסריות, לא כאילו יש לי ביקורת התבונה וביקורת השיפוט. ביקורת התבונה זה סוגיות שמת השקר, ביקורת השיפוט זה טוב, פלוני, איך יהיה צדק חברתי ומדיני. אלא לא, זה סוגיה אחת, כן? ו... זו סוגיה אחת, אז החיים המדיניים או החברתיים מקבלים, או נגיד אפילו באדם עצמו, דרך אגב, זאת אותה שאלה. כשאדם הולך לפסיכולוג, האם הולך לפסיכולוג שלא נוח לו, בכל מקום לא סובלים אותו. אז בתחילה הוא מאוד אהב את עצמו, כשהוא רואה שכולם לא סובלים אותו, אז הוא אומר, טוב, בסדר, זה אני לא טוב, אז הוא לא טוב לי פה, לא טוב לי שם, אז אני הולך לבדוק למה לא טוב לי. מה שהוא מצפה שיקרה אחרי הטיפול הזה, זה שיהיה לו, שאנשים יתחילו לסבול אותו, יהיה לו עכשיו, הוא יהיה מקובל בחברה. או שאני בא ואומר שלא, שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. האדם, משהו הרבה יותר עמוק, מרק איכשהו מסתדר טוב עם הסבתא שלו, אמא שלו, הגננת, הסביבה שלו, כן, משהו, זה בכלל לא קשור. ואת האדם, זה אמת. איך האדם מדבר את עצמו, איך האדם מביע את עצמו, איך האדם כאילו נושא את עצמו ואת החיים שלו, שלו, של המשפחה שלו, של הסביבה שלו, ודאי שקיים מדינה והחברה, יש לזה משמעות שוב אובייקטיבית, ולא משמעות כביכול רק של הסובייקט המוזר הזה שנקרא אדם. אלא שם, זה בעצם הדבר הכי, הסוגיות האלה בעצם יוצא שהן הסוגיות הכי מופלאות. מלך, לא מלך, ככה או ככה, אלו הסוגיות. מכיוון ש... עכשיו, את יודעים, קאנט למשל, כשהוא כתב את הספר שלו, אז הוא דיבר על מה שהוא דיבר. אבל כש... עכשיו, דוגמה, משורר... היו שני משורים דרך כלל שהתייחסו אליו. אחד גרמני, אחד יהודי. הגרמני בכלל לא יכול לסבול אותו. בכלל, הוא למד אותו בחוץ צעיר, בכלל לא הבין מה הוא עושה עם כל הביבורים שלו. כן, כתב את זה ביומן שלו, שואר זה. והשני שהיה יהודי, אז הוא אמר, הוא הביא את הדוגמה הזאת שאנחנו מביאים אותה, שבעצם קאנט היה בעצם הגורל שלו היה לשקול קקאו וסוכר, והוא החליט לשקול אם יש ראש של מלך או אין לו, הוא התחיל לשקול את הראש של המלך. אז אדם כמו, אדם שעניינו זה קקר וסוכר, כשהוא התחיל לשקול את הראש של המלך, אז יש לו שום משמעות. איש עצמם זה לא קקר, זה לא סוכר. זה שום משמעות. ולכן הוא אמר, טוב, זה מיותר. אבל איך הוא לקח את הסוגיה הזאת והעביר אותה לנושא שנקרא מלך. הרי סקר, הנושא הזה הוא בכלל לא מדבר על זה. יש לו ספר שנקרא ביקורת המעשה, ביקורת השיפוט, שם זה יותר קשור לחיים חברתיים ומדיניים, זה מה שנקרא מוסר ומעשה, יותר קשור לחברה ולדברים כאלה, כן. אבל לא, אבל הוא לא דיבר על מלך. אבל שוב פעם, בשפה של שירה, שהיא בעצם לפי במה שאצל הרב זה שירה, זה המדע, זה המדע. אם אנחנו מדברים על מדע, המדע, אז זה השירה. כי השירה היא המדע האמיתי, שבעצם דן על הדברים במובן הכי עמוק והכי פנימי. אין לו שום קשר למי שיודע לכתוב שירים. שזה קשר, זה קשור לסוג של השגה, לסוג של כל מה שיש היום. זה לא קשור לשירה בכלל. אין, כן, זה מה שרוצים, כן. אחת הסוגיות המרכזיות של הרב זה סוגיות השירותים של טבריה. אני חושב שבלי לדעת את זה, אחד המשורים שהיום הכי מקובלים, כן, אז הוא לא כל המשורים, אבל מישהו, לא לכוון הזה, אבל הוא כתב שם יותר איך שהוא כתב את השירים שלו בשירותים של טבריה, בקיץ. כן, אז סתם זה מעניין לראות, דווקא יהודי דתי. לראות את ה... אבל אצל הרב שירה זה המדע עצמו, זה לא קשור למה שהיום כך אנשים מבטאים, אולי כן, זה בגוף הנקודה של הפוסט-מודרניזם. אז אתה יכול לכתוב השירותים, אז בן חו זה, זה לא מעבר לזה. כן, זה בסך הכל, אחר כך נביא מקורות. כן, זה לא מעבר לזה. לא מעבר ל... ל אבל ביקון אצל הרב שירה זה המדע, וככה גם אותו משורר, כך הוא אומר. הוא בעצם, הוא תרגם את כל מה שקאנט אמר לשירה, לחיים. הוא אומר שמה שבעצם קאנט תיאר, זה בעצם, לא, זה בא מנפש כזאת, שלא מבינה מה זה מלך. מבינה מה זה מלך, וכשאין מלך, אז המצב הוא נורא רעיון. אומר נדבר למה, הוא יצא בו נורא ביום, וזה חורבן גדול לאנושות, ובסופו של דבר יוצא היידגרים כאלו וכל מיני דמויות רעות במובן רוחני ועמוק וקשה. כן, לכן הוא אמר עליו שהוא כזה הכי רוצח, כמו שבסופו שבר הוא יצר את וגנר, הוא יצר את, שוב, מה הקשר? וגנר עסוק במוזיקה, וגנר עסוק ביצירה מוזיקלית. כן, מכאן שבסופו שבר החיים הם המדע עצמו. אם יש מלך או אין מלך, זאת סוגיה מאוד חשובה. לא, כל זה אני עושה בתור הקדמה להבין קצת למה זה מעניין הנושא הזה של המלך פה. אם המלכות היא כזאת, היא לא כזאת, זה לא קיין של חיי, זה לא קיין של שבמקרה בית שני היו, שבעצם הניצחון של חנוכה היה במלכים מהכהנים, וצריך לדון על זה, למה החשמונאים, וצריך לדון על זה, למה זה יצא ככה, ואם זה טוב או לא טוב, אם רבי היה סתם כזה אחד, שהיית לא יכולה לזבור את זה, אני חושב שפה משהו הרבה יותר עמוק. אז זהו, אז הנושא כרגע זה שאנחנו מדברים על החיים כמדע. זה דומה מאוד לנושא של הנר הזה, שההצלחה והפתילה, שזה כאילו יושב בנו, זה עין רוח, זה גיטוי בידו ואין כאחד, גיטוי בידו ואין כאחד, ואז הלהבה היא להבה אמיתית. כן? ונושא אחר שקשור לזה בדיוק, זה אותו נושא בדיוק, זה לא שתי נושאים שונים. אותו נושא בדיוק, זה המלך. איזה מלך יש? א', אם יש מלך, זה כן, אם יש מלך, וב', אם יש מלך, איזה סוג של מלך? האם זה מלך מבית דוד, או זה מלך מבית חשמונאים? שוב, הזכרתי, מה המלך מישראל? מה ישראל? כל הסוגיה הזאת, אם יש מלך או אין מלך, זה לא סוגיה חברתית. גם סוגיה חברתית, בסדר, זה גם אולי סוגיה הלכתית. כן, שהיה פה מחאה של, אם זה, כן, טוב, היה פה מחאה, כן, זה לא אני המצאתי, נכון, זה גדולי תורה המציאו, אמרו שזה, זה הסיבה שירבי לא אמר את זה, דוקטור, זה יש פה מחאה של תורה, על זה שהמלכות פה היא לא מלכות של בית דוד. בסדר, זה רק בעיה חברתית או הלכתית, או שיש פה גם בעיה הרבה יותר עמוקה, וזה בעיה של השגות, פורש ככה, של אמת. של אמת השקר, של, כן, של, כאילו, המדעים היותר מהותיים, היותר עקרוניים. כן. זה הנושא, ולפי לכן הרב הכניס את זה פה, איך זה נכנס, איך, כאילו, הרבה פה שתי סוגיות ביחד, לא, זה לא שתי סוגיות ביחד, זו אותה סוגיה בדיוק. אותה סוגיה בדיוק, איזה מלכות, האם יש מלכות? ובאת, איזה סוג של מלך זה. זהו, אז זה היה הדברים ש... זה הייתה בעצם הדברים לדברים. מה שאנחנו ראינו, וגם כאן אין לנו כרגע הרבה מה להעריך בזה, שעושה הכל זה משהו קצר יחסית, וזה הנקודה של להבין, אז מה זה מלך? למה זה מלך? ולמה זה כל כך נורא, אם יש מלך או אין מלך? יש, כן, מה הנקודה בכלל? מה הנקודה בכלל? אז כבר אמרנו שכאילו הרב מחבר באופן עמוק בין מושג שנקרא מלך, בין מושג שנקרא מדע. מושג שנקרא חיים, נקרא חיים, וזה הנושא שלנו. אז מה מיוחד, מה מיוחד למלך? כל אחד מכיר קצת מיסטר, נכון? אפילו מיסטר בגוש כזה, כי יודע שיש מה שנקרא קטר. מכאן שמה פתאום הגענו לביטוי קטר, האם יש לזה משמעות לגבי, מה המשמעות של זה לגבי דיונים רוחניים? זהו, אז יש לזה משמעות, יש לזה משמעות, והמשמעות הזאת היא מאוד חשובה ומאוד עקרונית. אם אני אנסה להגדיר כאילו את הגדרה הבסיסית ביותר למלך, למלכות, עכשיו אני לא יודע פה עכשיו על בן אדם, כן, תבינו אותי, זה הנושא פה עכשיו, זה יותר דוגמה מה זה שירה ולמה ואיך שירה עסוקה בלהתייחס למציאות, ומילא גם איך מלך, מה זה קשור למלך, כן, למה המשורר הזה הרגיש שמה שקאנט עושה זה לרוב את הראש של המלך, מה הקשר, הוא לא דיבר על מלכות. זה הנושא. אז בעצם יוצא שיש פה כביכול שלוש סוגיות מקבילות, חשוב לחבר ביניהם ואז אני אוכל למדוד מסוגיה לסוגיה. אחד זה הנושא של מדע, אמרתי זה נושא מדעי. אחרי זה הנושא זה שירה שהיא קשורה לזה גם כן, למה? כי שירה בעצם היא השפה המדעית השלמה, שירה מדעית השלמה. יש איזו דוגמה בעולה טריה בעמוד ריש, שם שיר לו זעם לו סוך וכל נפלותיו, שם הרב מתאר את זה, את השירה, אבל זאת זה מסתכל כמדע הכי עמוק שקיים. ומלך, אז שוב פעם, אז אנחנו רואים פה על סוגיה של מדעית, סוגיה של שירה, סוגיה של מלכות, שהן דומות. עכשיו, אז אם אני אעשה להגדיר את כאילו את מה הנקודה כאילו הראשונה והמהותית פה, אז הייתי משתמש במילה גבורה. המילה גבורה היא בעצם הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית שבעצם צריכה להיות למלך. דבר ראשון שמלך צריך זה גבורה. כן. והייתי מחלק את הגבורה לשני חלקים מרכזיים. שני חלקים מרכזיים. טוב, ברור שיש גבורה צבאית, מדינית, זה פשוט. עם לא יכול לחיות בלי גבורה, אבל יש גם גבורה אישית. עם לא יכול לחיות בלי גבורה מדינית וצבאית, וגם לא יכול לחיות בלי, וגם אדם לא יכול לחיות בלי גבורה. אדם שאין לו גבורה לא יכול למצוא את העמדה שלו בתוך החברה שבה הוא נמצא. אבל אני לא מדבר לא על הגבורה המדינית, לא הצבאית המדינית ולא האישית, איך שבן אדם תופס את עצמו בתוך החברה. אני מדבר על גבורה, על גבורה מובן התבוני, התבוני והתודעתי. שזה בעצם, מה שנקרא זה הגבורה של המשורר, כן? לשירה יש, המשורר צריך להיות גיבור. כלומר, מלך צריך להיות גיבור. ובלי זה אין, לא יכול לדבר לא על שירה ולא על מלכות. וכן, שוב, אני כל מה שאומר זה מה שתקצה המזלג, מכן שהעירייה תזמן היא מאוד קצרה, אבל הנושא, הכל מתחיל מגבורה. והייתי מחלק את הגבורה הזאת לשני חלקים. החלק הראשון זה הייתי קורא את זה ככה, זה השגת המהות. בשביל, כן, קודם כל אני אגיד זה בתור כותרת, אחד זה השגת המהות, והשנייה זה השגת, זה ההופעה. שתי גבורות שונות, השגת המהות וההופעה. מלך חייב שיהיה לו, או משורר חייב שיהיה לו את שני הממדים האלו. אם אין לו אותם, לא תסביר גם מה זה, אם אין לו אותם, אז הוא לא יהיה לעולם לא משורר ולא מלך. כן? ומילא אין פה מדע. אז חשוב פה מילא גם אין פה מדע. זאת אומרת, כאילו התיאור הסיסי ביותר של המדע מבוסס על העיקרון של גבורה. שהגבורה מתחלקת לשני צדים, לגבורה שקשורה למהות וקשורה להופעה. לכן כשאותו משורר שם לב שמאבדים את היחס למהות, יסלמות, הוא אמר שמעצם מה שעשו פה, בעצם הורידו את האור של המלך. מכאן ש... הדבר הראשון שמלך מייצג, מה שמלך מביע, זה אם אני מחפש, אני מנסה להבין מה זה מלך, לעומת, לעומת ראש ממשלה או לעומת מנכ״ל, אז הנקודה היא שזאת השגת מהות. כלומר, מי שיש לו, סתם, שוב המינוי של הרב, ודעת אלוקים, מי שיש לו יחס לדבר עצמו, שזה המהות של התופעה, אז הוא יכול, אז הוא יכול להיות מלך. עכשיו, שזה צריך גבוהה. מכאן ש... בלי גבורה, אז בעצם בסופו של האנשים יורידו את המלך את הראש. וזהו, עכשיו, למה הזכרתי את הדבר הזה של הגבורה? ושל הסוגיות שאנחנו הסתכלנו בהן, אז היינו, אנחנו נראה את זה עוד פעם, עכשיו זה נכנס קצת יותר לעומק, יש גם סוגיות שראינו אותן, אחד זה על שיעור למלך, והשני זה, אנחנו הסתכלנו, הוא כבר בנחמיה. בשכם הסוגיה על שיעור למלך, גם הסוגיה על הוא כבר בנחמיה, יש, רואים את אותה נקודה, הרב בעצם מבליט שם שתיהם את אותה נקודה. שהאנשים האלו, הם, איך הייתי אומר, הם, כן, כאילו, נתחיל בזה שהם בזו, היה להם סוג של, כן, נמצאו כבר מלחמת, זה מאוד בולט, אבל גם אצל שאול, כן, כאילו בזו למרחב, לביטויים, הייתי אומר ככה, הייתי אומר, בסוף השון, יש, מלכות צריכה להיות קודם כל אצילית, והיא צריכה, לרצות להיות אצילית, לא רק צריכה להיות אצילית, צריכה גם לרצות להיות אצילית. כלומר, להיות, אז ודאי, מה זה אצילות? זה ודאי שיש פה נימוס שונה, נימוס מיוחד, כן? לאצילות יש נימוס, יש דרך, דרך שזה, אבל אצילות לא מתחילה בזה ש, שיש פה נימוס מיוחד. שיש פה, גם, ודאי. כן, אבל, כן, ההבדל בין, מלך לבין המוניות לא מתחילה בזה ש, האיש הזה יש לו התנהגות, איזה נימוס, לזה. יש לרב סוגיה מאוד מעניינת שלא ראינו אותה, והיא גם כן סוגיה מעניינת שקשורה לזה, וזה היחס שלו, שקשור לזה מאוד, יחס ליופי, יש מקומות שרב לועג ליופי, הוא אומר, זה קשור לפדגוגים. עכשיו, למה אבא בחר במיוחד במילה פדגוגים? כאן שפדגוגים היו כאילו המחנכים של, בני הצו, בני, של אריסטוקרטיה. כן, אריסטוקרטיה היה, חינוך מיוחד. חינוך שחינך לנימוס, כן, לדרכי נימוס. אז, איך אתה מדבר, רטוריקה, איך אתה מתנהג, איך אתה זה, כן, אז אני מדבר על זה. מדבר על זה כמה מקומות, כן, יש סוגיה של הרב על, נכון, האם בכנסת צריך, זה כבר אומרת, האם בכנסת צריך להיות הבית הכי גבוה, נכון, שלא יכול להיות שיישוב שאין בשבטסט הוא היישוב הכי גבוה, הוא לא הבית הכי גבוה, ואם יש, אז, היישוב הזה נהרס, כך אומר הרב. אז שם, באמת הגמרא, אבל לא קשור לקשקוש של גבורי. את הגמרא מפורש מדגישה, וזה לא משנה, זאת אומרת, אם יש לך בית, בכנסת בית ענק, ויש לידו בעיר, יש עוד, עוד בתים גבוהים, אבל הם גבוהים רק בקשקוש של ירוש, יש להם כל מיני מגדלים כאלו, ליופי, זה יש לו שפיץ כזה, יש לו שפיץ כזה, זה שפור ככה, זה ככה, אז אם זה יותר גבוה, אומרת הבאה, זה לא משנה בכלל, לא מעניין אותם בכלל, האם יש שם, האם יש לו, האם כן, למה לא, אז הגמרא מדגישה, זה לא אכפת לנו. זאת אומרת, הדבר אומר שזה סוג של כאילו לג כזה, ובוז כזה, לפדגוגים. זאת אומרת, יופי, ואסתטיקה, זה שום דבר. אין לזה שום משמעות. שוב פעם, זה קצת קשור ללהבה החיצונית, כמו שמדע המוחצן, אין לו שום משמעות. באותה מידה גם נוגביל לזה קשקושי ועבורי, מגדל כזה ושפיץ כזה ובליטה כזאת ודבר כזה, זה לא אכפת לנו בכלל שיותר גבוה, וזה כלום. מה שחשוב לנו זה הבניין עצמו, זה החיים עצמם. כן, לכן, כן, אפשר להם שהשיטוי, שהתורה היא רפואה. התורה לא מתעסקת בפדגוגיה. כן? חוץ לזה של הרב סוגיות שבהם הוא מדבר על יופי כערך מוחלט, כערך מוחלט, כמה קודם שם מדבר על זה. אני עכשיו קצת עובר על המקורות של המנוחה, שלנו קצת לדבר על זה בערב שבת. קצת עיקר מקומות שם במפורש, שהיופי, היופי זה הטוב עצמו, זה הטוב עצמו. צריך לשאול שבימי אישה יוצף, לפרק שישי, שם הביטוי הזה, שיופי זה דבר, זה דבר, זה דבר טוב מצד עצמו. ביטוי טוב מצד עצמו. כי אם אני רוצה לדבר, לא, טוב מצד עצמו זה כאילו לדבר על החוכמה מצד עצמו. זה שטוב וחוכמה זה אותו דבר, כן? זה עמוד 75, בעבודה הימנית, בערך 10 שעות מתחילת, כן, דווקא, לא, אחר כך 12 שעות. לא מצד עצם ניגוד אל הידור והיופי, במשפט מוסגר, טוב מצד עצמו, כי מסביבה צדדית. הוא מפורש, כאילו הגדרה שלו, של המושג יופי, כן, זה הטוב, זה הטוב מצד עצמו. אז כן, אלא, ברור שזה שתי סוגים של יופי שונים. כן, שני סוגים יופי שונים. זאת אומרת, הקשקור שלי עבורי זה יופי שלא נמצא בחיים. יופי שנמצא מחוץ, גם פה הוא מדבר על זה. זאת אומרת, גם פה הוא מדבר על זה. גם פה הוא תוקף את היופי שמחוץ לחיים. אבל יש יופי שהוא נמצא, שהוא הלב של החיים. הוא הלב של החיים. ואם אנחנו כבר פתחנו את זה, אז יש בכל בסוגיה על שאול, אז הוא עוד מביא את הפסוק הזה, נכון, שמלך טוב, אבל אז מה ההבדל בין הקשקוש של עבור לבין היופי הזה שהוא קשור מאוד למלך? זה קשור לנקודה הזאת שאמרנו שמלך הנקודה הראשונית שלו זה היופי, וזה מה שהופך אותו, זה מה שהופך אותו לאצילי. אמרנו זה שצרה ושחילוק אם אתה משתמש בספרות או פוזה. יש גם חילוק אם אתה משתמש במילה אצילי או אריסטוקרטי. זה בדיוק קשור לזה, שאריסטוקרט הוא אדם שהוא יפה, יפה, אבל באופן חיצוני. אציל זה אדם שהוא יפה באופן פנימי. מה שחשוב להגיד זה הנקודה הזאת שמלך, הנקודה המרכזית שלו זה אצילות, זה אצולה. הצילות, זה כאילו נימוס, נימוס כזה שמרים אותו מהעם, מרים אותו מהסביבה, מרים אותו והופך אותו. אז רואים את זה גם אצל שאול וגם אצל גם שאול. אצל שאול זה היה פחות בולט, לא זה מאוד בולט, אבל זה כיוון ליצור קצרה יותר חיובית. אני לא מתאמין לך מה אני כאילו אגיד, אבל ליצור כבר נחמיה, אם נתחיל באופן הנחמיה אחרי כל הגדולות שעשיתי, איפה במתכם היה, אז בדיוק עמוד לפניכם, לפני סוף פרק הראשון, עמוד 73. אני הייתי רוצה לקרוא דוד, למרות שלמדנו את זה, זה מאוד חשוב בשביל ההמשך, אותו במתכם היה. בסדר, כאן שפה הרב בעצם מדבר על הנקודה שדיברנו עליה, וזו הנקודה של 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 מה אופה בנחמיה השיג, או מה הבן אדם הזה מתאר, א' מה הוא השיג ומה הוא מתאר, מה הוא השיג ומה הוא מתאר. אז אומר ככה, אז אומר הרב ככה, הנושא זה אופה בנחמיה, זה גם מופיע, האמת שגם סוגיה מאוד חשובה זה לפני כן, אבל אין לו כרגע, זה אני אכנס לזה, זה פי בית על המלך יושיהו. עכשיו זה אותו דבר בשיטה של רב, גם כן אותו דבר. אנשים לא נקראים בעלי תשובה בדרך כלל, בעלי תשובה גם כי קשור לשאלה שפעם הזכרנו את זה לגבי האיש בצר, נכון, של שהאיש בצר אומר שהבדל, נכון, הבדל בין יוסף לבין דוד, לבין יהודה, זה שיוסף הוא שר האופים שר אופים הוא צריך את אדם מאוד, מאוד, הוא צריך אדם מאוד מרובע כזה. כל השנה, לא רק הלך מרובע, כן, הוא צריך כזה. ושר המשקים הוא, אחרי זה הביטוי שמשתנה שם, בדרך דמלכה. כן, זה אנשים ש... אינם לשמח, אתם יודעים, לפעמים כשמסמחים זה רק כשאתה עושה טעויות ואתה חלק גדול מהשמחה, זה כשעושים שמצחיק, כשעושה את האדם שמח מצחיק, זה דווקא כשכל כך הוא כותב, כשעושים, כשנופלים, זה לא, זה אף אחד לא מצפה מהבדיחה דמלכה שילך ישר כל הזמן. להפך, אם הוא הולך ישר כל הזמן, אז אתה אומר, תשמע, זה לא תפקיד שלך. תפקיד שלך זה פעם ליפול, פעם ככה, לעשות כל מיני דברים, זה אין כבר חדימה כאן, מה אתה הולך ישר. אז לכן, זה מה שאומר, כשיוסף בא והתלונן לקדוש ברוך הוא, למה יהודה עושה חטאים כאלו, לא קורה לו שום דבר, או נולד לו משיח, נולד לו עוד משיח מכל הדברים שהוא עשה, והוא על כל דיבור קטן, הוא נפח לעבד, ואחר כך אחר כך כן, לבצור הזה, כל דבר הוא סובל, סבל נוראי. מה זה, מה הוא עושה? עשה הכל, דיבר קצת לשון הרע, לא יודע, קצת, לא יודע, קצת התקעת, נעשה זה לא חמור כמו שיהודה עשה. כך הוא אומר, נכון? ואז המקרא שמע לו, תשמע, אתה שר רופאים, יהודה שר משקים, בעצם אתה היית צריך למות. לא רק זה שלא היית צריך להיות עבד, וזה היית צריך למות. ואתה לא, ואני לא, וכן, אני חס אליך, אז השר הרופאים מקבל את זה, את העונש הזה, אבל לא, אני אומר, זה קשור לנקודה הזאת שמה שלכן נקראים בעלי תשובה. כן, זאת אומרת, כן, זה כן, גם דוד, כן, הוא זה שחשף את התשובה. הרב מדבר על זה גם עם הסוגיה של הקצת אורון הברית לקודש קודשים אצל שלמה. עכשיו כאילו שהוא מחל לדוד על החטאים שלו. זה גם הופיע אצל נתן צוציתא, אצל מלך יאשיהו ואצל נתן צוציתא. הם בעלי תשובה. זה אופי כזה, אופי של, לפי זה יוצא שבעל תשובה זה לא איזה אחד ש... יכול להיות כזאת גמרא על איזה רב אחד שנידו אותו, נכון, שרב יהודה נידה אותו, רב יהודה נידה אותו והוא לא מחל לו גם כשהוא נפטר, ואז הוא הולך לארץ ישראל, ובארץ ישראל רצו להתיר לו את זה, בסוף לא התיר לו, יכול להיות שאמר שוב בלחמן שאמר להם שלא להתיר את זה, ואז הוא הלך לבחר ומת בעצירה, קצה אותו ומת, רצו לקבור אותו אצל בעלי תשובה ולא פתחו לו, למרות שהוא עשה תשובה, ולכן כך קברו אותו אצל מנו לעבוד בתי דין, וכן שם כן קברו, כן קברו אותו, כן קיבלו אותו. אז קשור, לא, אני אומר, בתשובה, שמדובר פה, זה אדם כמו שאנחנו דיברנו קודם. זאת אומרת, אדם שהוא גדול בשירה, אדם שגדול ב... הוא מתאים להיות מלך, כביכול. הוא מתאים להיות מלך. וצריך להבין למה, אבל כן, זה קשור לזה, איכשהו. זה עוד סוגיה, כן, למה זה קשור לתשובה? לא יודעים, טוב, זהו. בכל מקרה, כתוב, כך בתחילה פסקה. כן, תכונת בעל תשובה, לא, אז תגיד טוב, אני מדבר על בעל תשובה, זה קשור למלך. אז הוא קודם כל היה ראש גלול, הוא היה ראש הגולה, אבל זה קשור, רואים את אותו אופי אצל שאול. אחרי זה נראה, אצל שאול רואים את אותו דבר, וזה קשור למה שדיברנו קודם, שיש פה צורת השגה. יש משהו שהאיש הזה משיג, זה מה שקורה פה הרב, שתכונת בעל תשובה שהוא גדול מעיקרו. זה נקרא בעל תשובה גדול, משהו שהוא בדיח דמלכה, זאת אומרת הוא לא אדם שטוב, לא שמר על ההלכה, אלא משהו באישיות שלו הופכת אותו לכזה אחד שנופל, וזה מאוד מצחיק, וזה מאוד משמח גם, רוצים גם הוא משמח, כן, כן, הוא משהו מיוחד בדבר הזה, בדבר הזה, כן, אבל לא, לכן הוא בעל תשובה גדול, שהוא גדול מעיקרו. אז אומר פה המפורש, בעל נשמה גדולה. אמרנו שנשמה זה, יש פה נתחייה לפגע? נשמה היא קשורה לשירה. נכון? איך זה שם ברש? ברש. אני פשוט נסה להוכיח את הרואים שלא יכול להגיד אותם. נכון? כן, השירה, צריך לתקן, זה מי שיש לו לתקן, השירה זה הבאה שחית העליונה. ואחרי זה הוא קורא לו מפורש, אומר מפורש, מתוך מפעל להצליע טרור, יוצר בתכונה של הנשמה, את השירה המחשבתית. רואים שהנשמה קשורה לשירה. אז בעל הנשמה הגדולה, שתחילת חטאו היה, זה משפט חשוב פה, תחילת חטאו היה, יש פה חיסרון, אבל החיסרון נובע מתוך גדלות, שהגדלות הזאת היא הכרחית, למושג מלכות, הכרחית למושג מלכות, למושג מלך. זאת אומרת, לא סתם, המלך הזה שהם מדבר עליו, אם זה מלך מבית דוד, או מלך מבית חשמונאים, כן, אם זה מלך בית דוד או כהן, אז זה קשור, אז קודם כל, מהי נפקמינה? נפקמינה היא שיש פה השג, יש פה משהו שקשור להשגה. יש פה משהו שקשור להשגה, שההשגה היא מיוחדת. יש פה השגה מיוחדת. זה קשור למילים שאומר פה, שתחילתו היה מסיבת ההרגשה הפנימית הגדולה של עולם החיים. כן, הוא הרגיש את העולם, היה לו הרגשה פנימית גדולה על עולם החיים. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא פתח את העיניים, נקרא הביטוי, פתח את העיניים שלו, הסתכל על העולם, אז הוא הסתכל כבר עם הנחות יסוד. הנחות היסוד שלו היו על העולם ועל החיים של גדלות, נכון? כלומר, כשהוא הסתכל על העולם, היה לו הרגשה פנימית של גדולה של העולם והחיים. עכשיו, צריך להבין שההרגשה הזאת היא תופסת את המציאות ברמה איכותית מאוד גבוהה. זאת אומרת, היא תופסת את המהות של העולם. אבל זה בעצם מה שעניין אותו. זה הכוונה כאן שלו הרגשה פנימית גדולה על העולם. הוא הסתכל על העולם או על החיים, אז הוא ראה אותם מתוך הרגשה פנימית גדולה. אני לא זוכר אם ראינו את זה, אבל נכון, יש את זה בראש מילים, בשורשים. נכון, על האם, שער משלש גם כמיתוי הזה. אני חושב שראינו את זה שם. זאת אומרת, זה נקרא הרגשה פנימית גדולה. זה גם קשור ליופי. זאת אומרת, התחושה הראשונה שלו היא תחושה של יופי. יופי זה לא קשקוש ובעבור. יופי לא קשור בכלל. בכלל לא קשור לצדים המוחצנים של המציאות. כלומר, גם מנכ"ל טוב, הוא גם ירצה שהמערכת תהיה בנויה מסודרת, כן, תהיה מסודרת, שהדברים יהיו משומנים והמכונה תעבוד כמו שצריך, תתפקד כמו שצריך וחיה, והכל ידפוק פה. ויכול שגם ידאג לצדים החברתיים והרוחניים של העובדים, של המשפחה, ולא רק לצדים החיצוניים, נכון, אבל זה לא נקודה. הנקודה פה, האם יש פה הרגשה פנימית גדולה על העולם ועל החיים. אם יש את זה, אז יש פה תחושת איכות גבוהה מאוד, כן? יש פה איכות ומהות גבוהה. וזאת הנקודה העיקרית. לא קשור, כן, שוב, זה החילוק בין קשקוש של לבורי לבין יופי. הפדגוג הוא מנציח את החלוקה בין הנר, בין הפתילה לבין השמן. כלומר, יכול להיות שיש לי הצלחה. בכל שאני אבנה פה מעצמה גדולה מאוד, יש הצלחה אדירה, אבל החיים שמחזיקים אותה הם מאוד קטנים ומאוד, כן? עם הגרמני זה ממש מופלא, כן, שעודתי הדוגמה אולי הכי טובה על הדברים האלו, כשהוא, מה זה היה בעל הצלחת יהודים, כן? בכישרונות הדברים, סם, הוא, כן, אפילו במלחמת העולם השנייה הוא ניצח בהתחלה בגדול בגלל הכישרונות הגדולים שלו, אבל הניהולים, אבל הוא לא כזה, הוא גם היה בעל אסתטיקה הכי גדולה באירופה, במוזיקה ובציור ובמבנים שלה, הכל. אבל זה הכל היה, אבל את מה שהם באו להביע, הם באו להביע את היסודות היצריים של הבן אדם. זה הם באו להביע. הם לא יכולו לסבול יותר את הקשקול של עבורי גם כן. הם רצו לחזור למה שנקרא זרימות קיומיות, למשכים קיומיים, וכל כל הדתיות וכל הדברים על דברים עצמם, דברים עצמם, זה כלום. אין לו שום משמעות. כן? זה הנקודה. זה בדיוק דוגמה להצלחה שכאילו הפתילה היא בעצם קצרה מאוד. קצרה מאוד. היא, או היא, כן, לא שכן, כן, 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 קצרה מאוד. והיא לא יכולה להכיל בתוכה, היא לא, כן, אין שם הכרת האחר. אין שם הכרת הזולת. אין באסתטיות שלהם, זה לא להכיל את הממדים השונים של המציאות. זה יותר לתאר את עצמם בצורה אסתטית, כן. אבל לדבר על מושגים כוללים, אז בעצם זה רק קשור כאילו לאגו הגס החריף מאוד שלהם. לא היה שם מושג כולל במובן של להרחיב את הרעיונות, מה שאנחנו מדברים על זה, ולא את הנושא של אסתטיקה במובן של להכיל את כל הילדים כולם ולתת להם את היופי ואת ההרמוניה שלהם. לא היה להם את כל הדבר הזה. אז כאילו דנו על הדברים, אבל מחוץ לחיים, זה בדיוק הדוגמה לדון על הדברים מחוץ לחיים. דנו על יופי, דנו על הרמוניה, דנו על חוכמה, דנו על מושגים כוללים, אבל להכיר את הזולת, להכיר את ה... עוד שיש כזה ציוג כזה, איזה פילוסוף כזה שהוא היה שבוי, הדבר הכי מעניין שהיה, הכי מסמך שהיה שם זה כלב. הוא כאילו, מה שאני חושב שהוא רוצה להגיד, שהכלב הכיר את האחר. בעוד שכל הגרמנים היו לא הכירו שום דבר, רק רצח והשפלה וגסות. והכלב הזה המצחיק הזה, הוא שימח אותם, הוא נתן להם קצת רוחב ואושר. זו דוגמה להצלחה שהפתילה לא הולכת איתה. אז אמר, זה אותו, כן, זה אותו דבר גם לגבי כשהוא בא ואומר שיש פה הרגשה פטיבית שגדולה על העולם ועל המציאות, הכוונה היא, כן, שזה לא היופי החיצוני, אלא זה היופי, כן, זה לתפוס את העולם, אנחנו לתפוס את ה, כאילו את המהות ואת האיכות הפנימיים של המציאות, כן, להיות שוב בעל שירה שעסוק בראש, עסוק באיכות ובמהות, כן? ואז זה מה שקורה לומר, ולכן זה גם בא אצלו לידי ביטוי בזלזול. איך הוא הגיע לזלזל, איך מי שמתייחס להרגשה פנימית של גודל על העולם ועל החיים, איך דמות כזאת מגיעה לזלזל? זה מה שאומר פה הרב. הוא אומר, עובד כל גבול יושר צדק נהוג ומוסכם. זה מה שאומר, הוא אומר, זאת אומרת, כאילו ההתנסות הזאת, אומר, האצילות הזאת, גרמה לו לבוז לכל הדברים האלו. כן, לבוז לכל דבר של גבול יושר צדק נהוג ומוסכם. כן, דווקא הרגשה הזאת, לכן אמרתי שזה סוג של גבורה כזאת שמרימה את האדם להשגה פנימית כזאת שהמציאות היא בעלת איכות ומהות. וזה קשור פעם, תגיד, זה קשור לנר של חנוכה, אתה תגיד. קשור לחנוכה, לנר של שבת בית המקדש, כן, שההצלחה והאישיות הם דבר אחד. ואז כשאני מדבר על רוחב, אני מדבר על אישיות רחבה. כשאני מדבר על הרמוניה, אני מדבר על אישיות בעלת הרמוניה. שיכולה להכיל את כל זה, כן. זה קשור למילה עדינות אצל הרב. יכולת להכיל את כל, את כל, את כל, כאילו את כל הפרספקטיבות, את כל הממדים של המציאות. אבל באופן אישי, באופן אישי. אז זאת הייתה הרגשת הגדלות שלו, שפשוט נישאה אותו לגובה הזה. הוא, אם היו נותנים לו לשקול את הראש של המלך, הוא היה מוודאי שיש מלך. זאת אומרת, מלך זה בטלן. זאת אומרת, הנקודת ההפוצה של מלך הוא בטלן, הוא לא מביא שום תועלת. קקר וסוכר זה קרן כאן שיש לזה, יש לזה תועלת. מה שהם, גוב אנשים מדברים, טוב, מה תועלת למה שמה שאתם, מה שלומדים, מה תועלת שמה שאתם עושים, כן? אז הרוב, היום, רוב החברה שלנו היא חברה ללא מלך, ללא מלך. זאת אומרת, חברה, חברה ש, 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 שמת, רק סוכר וקקר זה, זה דבר משמעותי. אפשר את זה קצת, להדן את זה קצת, כן? זה יכול להיות תוכנה, זה יכול להיות חומרה, זה יכול להיות דבר ש, הכל, כל מה שהחברה היום אוהבת, כל מה שחברה היום אוהבת, היא אוהבת את דברים שאני יכול לקבל מזה תועלת. בין אם זה כספית ובין אם זה לא כספית, בין אם, אבל למה זה כספית? זה בעל ערך, כבר שיש לזה ערך אחר. כן, אבל זה בעל, זה בעל, יש, אני מחפש פה תכלית, אני מחפש פה מטרה לדבר הזה. אם אין לי תכלית, מטרה לדבר, מלך זה, מלך זה בזבוז, זה בזבוז. למלך אין שום משמעות. אין שום דבר, אין שום משמעות לבני אדם מזה שיש מלך. אני יכול לעשות, אם אתה מדבר על שליט, הוא יכול להיות בהחלט ראש ממשלה. בהחלט להיות ראש ממשלה, כן? מה יש? עובדה, הוכחה, יש לנו חוכמות חיש פשוטות ששן אל מדינות שלמות עם ראש ממשלה או נשיא. לא צריך מלך. לא צריך מלך. מלך זה דבר, זה אלא, אז כשהוא היה, הוא היה צריך לשקול את הראש של המלך, הוא היה אומר, ודאי צריך מלך. כל, למה? כבר שיש מהות. יש מהות ויש עצמיות. המהות והעצמיות אין לזה שום משמעות. מי שרוצה את העצמיות שלו לתת לזה, לחפש לזה איזה מטרה, קצת, זה קצת לשבט את עצמו לדברים, לדברים נמוכים, כן? כלומר, כאילו אני צריך סיבה למה אני קיים. אם אני לא אצליח ככה ולא אצליח ככה ולא אעשה ככה ולא יהיה לי משמעות ככה, אז אין לי משמעות, כן? זה מאוד להנמיך את הבן אדם, להפוך אותו למשהו, למשהו טכני, למשהו שהוא, כן, משהו, שוב פעם, שרק אם יש לו, רק אם הוא יביא כסף, רק אם הוא יביא תכלית לחברה, במובן הזה, אז יש לו ערך. אבל בעצם, בעצם מה שהוא אומר, מה שבעצם הוא רוצה להגיד פה, מה שבעצם, שוב פעם, אותו משורה התכוון לומר, שאני אשקול, כאילו משוער, אם משוער אשקול את הראש של המלך, אני אגיד, ודאי שצריך אותו, צריך את המלך, למה? לא בשביל שום סיבה, אין לו שום סיבה. הוא המהות של המציאות. כן, זה המציאות, זה המהות, זה האיחוד של המציאות. זה בעצם המושג, שוב פעם, של יופי ובן העמוק של הדבר. כן, שיש פה מהות. המהות הזאת היא תבוא לידי ביטוי בכל המימדים האלו, בזכות המהות. יש פה גם כן דוגמה לפני כן, יש פה את העניין של מה היה החטא של אוריה, אוריה, ומה היה החטא של יואב, ומה הם חטאו, למה הם נחשבים למורדי מלכות. לא, שהם התייחסו לדוד כמשהו פרקטי. אתה מלך, אתה צריך להיות בראש הצבא, אתה צריך להיות השופט העיקרי, אתה צריך לצאת ממך משהו. ובעצם למלך אין שום משמעות, אלא רק להיות, רק להיות ההשגה של משהו בפרב, של הרגשת הגודל. עכשיו, הרגשת הגודל והאיכות הזאת היא מנסית את הכל למקומות הרבה, כן, מעבר למשהו בפרב, מעבר לכל חוק משפט. מעבר לכל מה שקשור למה שנהוג. עובר כל גבול יושב וצדק נהוג ומוסכם, אומר הרב, אפילו הוא זלזל גם בתורה, אפילו מצד כל קדוש ונשגב, מפני שכל חוק משפט, כל חוק משפט, אפילו מצד התורה וקושקה מצד ההרגל והסכמה, אפילו הסכמת חכמים ובתי דינים על פי חוק ועל פי דרכה של תורה, הכל הוא מתייחס אל החולשה האנושית והחברתית. כן, הכל קשור לחולשות של בני אדם. צריך לדעת מה זה שופט. שופט זה אדם שעסוק, עיתונאי זה מי שעסוק ברכילות, השופט זה מי שבא לנקות את זה שם צד, לא, זה צריך בצור, זה צריך לפה, כן, זה, כן, אתה עסוק בזבל של העולם, זה מה שאתה עוסק, מה אתה, ומה, מה זה כזה גדול להיות עורך דין. גם שסוג, יש, כן, זה, כמה שעיתונאי מגלה, אז העורך דין, או שהוא מנסה להגן על זה, או שהוא שופט, מכניס לבית סוהר. אין לזה שום משמעות. זה מה שבעצם הוא בא לומר פה. שוב, אז מדען, גם מדענים לא מתעסקים בזה. גם מדענים לא מתעסקים בזה. ודאי שלא משורים מתעסקים בזה. מדען שהוא כאילו פה, שהוא נמוך מאוד בהיררכיה המדעית של הרב, גם הוא לא מתעסק בזה. אבל משורה בוודאי לא מתעסק בזה. אבל אצל המשורה זה משהו שקשור למהות של האישיות שלו. יש פה הרגשה פנימית גדולה על העולם ועל החיים שמנסית אותו על כל הדברים האלו. כל הדברים האלו, כן. אפילו, כן, בכל... עכשיו, אומנם זוהי גדולת הדבר ועומק ערכה של תורה. לא, רגע, פה הרב מתרץ כבר. אבל הרב אחר כך אחרי שהוא מתרץ, הוא חוזר בחזרה... נכון, בהמשך הוא חוזר, כבר לא נראה את זה, הוא חוזר, הוא כבר חוזר, אולי כן, זאת אומרת, הוא כבר בנחמיה לא ויתר על המדרגה הזאת. ולכאורה השאלה, למה הוא לא ויתר? הרי המדרגה הזאת זה חטא. המדרגה הזאת גרמה לו לזלזל במשפחות המעשיות. לזלזל ב... גם בסוגרמת של שאול נראה את זה. גם שאול, אומר אותו דבר גם שם. שאנשים הגדולים באמת, יש להם בעיה עם הדבר הזה. יש להם בעיה עם הדבר הזה, כבר שהם נמצאים הרבה מעבר לכל התופעה הזאת, הם מחפשים את האיחוד ואת המהות של המציאות. והם גם כאלו בעצמם. זה נקודה חשובה, כבר שהם לא כאלו בעצמם, אז הם סתם אנשים שפוגעים בחברה. זה סתם פושעים. כמה דובר לא על פושע, לא על דמות מושחתת, אנרכיסט כזה שפוגע במציאות. כמה דובר על אדם שההשגה שלו היא ברמה איכותית מאוד גבוהה, ולכן הוא בז בכל התופעה הזאת. ולכל שיסכים שצריך משטרה וצבא, שצריך משטרה ושופטים, אבל מה לא ולתופעה הזאת? הוא הרבה מעבר לזה, נכון? צריך את זה, בשביל מי? בשביל ההמון הזה. בשביל מה שמנהל אותו זה דברים נמוך, זה חולשה אנושית וחברתית, אבל לא קשור אליו. אני מדלג על זה, שעכשיו אני מצרט את זה, אומר ככה, נכון, עכשיו אחרי מספר 8, אחרי 9, כשישוב אל השם, הוא לא יעזוב לעולם לחוש תיקר נפשו ואת נטיותיו ורוממות שנסו תמיד למעלה למעלה. רואים שוב, זה מה שקשור לנפש שלו, זה תכונה נפשית, זה קשור לנפש שלו, זה קשור לנטיותיו ורוממות שנסו תמיד למעלה למעלה. היה פה משהו שתמיד הרים אותו למדרגה הזאת, בין טיוטיו ורומות שנסו תמיד, הוא ידע נכון שעצם החלץ העליון הפנימי הוא בא מאוצר הטוב. זה נקרא אוצר הטוב. אוצר הטוב זה, כן, זה הטוב מצד עצמו. כן, זה כמו היופי. והוא גנו זאת ביותר, ביותר, ביתר סלט ומלא בתור אוצר טוב. טוב, זה כבר, יותר, זה קשור פעם לתירוץ. וזה נשאיר פעם בה. אני רוצה להישאר פה בקושייה. משרב נשאר איתם. רק עד 13 שמה, הנה הוא יתקן את דרכיו אבל יוקיר את הנטייה הרבה הפנימית שבקרבו. הוא נשאר בעל ערך עצמי, הוא לא חזר בו מהנקודה הזאת בכלל, במאומה לו. מה שהוא עשה, הוא עלה מדרגה יותר גבוהה. לכן אמרתי, זה הכל מתחיל מתוך גבורה גדולה שיודעת לאחוז במהות של המציאות ולא לוותר עליה. את אין פשרה בנושא של המהות. וזה נטיית היופי. נטיית היופי היא נטייה שהיא לא יכולה לסבול דברים לא אסתטיים. אבל לא במובן של קשקושי ועבורי. לא במובן שאני אגואיסט חי את עצמי, אלא במובן של השגת האיכות של כל המימדים כולם. אדם בעל תכונת יופי כזאת הוא עדין. כבר הוא לא בז לאחר. הוא לא זול, האחר הוא לא זול בינה, הוא לא אפס בינה. האחר הוא ביטוי לאותה השגת מהות, לאותה השגת איכות שיש. כן? בעל מהות ואיכות אמיתית הוא מלא אהבה לכל, מכיוון שהכל זה ביטוי של אותה איכות ומהות. כן? אחר כך אני צריך לדון על מה עושים עם ההמוניות. בכלל, לזה יש לו בעיה. כן? עם ההמוניות יש לו בעיה. אבל זה לא בעיה בגלל שהוא לא אוהב בני אדם. נכון, זה סוג של איזמין. כן. חוסר יכולת לסבול לכלוך. חוסר יכולת לסבול את הגסות ואת המוניות שיש פה, לא את החושות, איך אומר פה, את החושות ואת, ואת, את, את, את החושות, את ה כן, אנושית, חושה אנושית החלוקית, כן? כל נוגע לזה, זה מה שהוא לא יכול לסבור. זה לא בא בגלל שהוא לא אוהב בני אדם, הוא כן אוהב בני אדם, הוא לא יכול, אדם, אדם זה לא יהיה מיליטריסט. אדם כזה לא יהיה שוביניסט. לא תגיד את המילה נאצי, בשביל לפני זה. הוא לא יהיה לא מיליטריסט, הוא לא שוביניסט. הוא לא יהיה אדם שיש לו עניין בכיליון. אם אנחנו ניקח את הדוגמה הזאת שהחלמנו פה עם שורה לפחות לנקודת של בעל האוב הזה, הוא לא בעל אוב כזה, הוא לא אוהב את המתים, אוהב את החיים, כן, אוהב את החיים, אוהב את החיים, הוא לא יכול, כן, לא המוות, הנקודה היקד שלו, לא השנאה לבני אדם עומדת בשורש מהפכה שלו, בשורש המלחמה שלו, להפך, הוא באמת אוהב בני אדם, באופן אמיתי, הוא לא, כן, זה הכנה, כי לכן הרב מתחיל פה חזיר הנחת יעקב נחלה בלי מצרים, אז לכן הוא יתקן דרכה, אבל יוקיר את הנטייה הרמה הפנימית שמקריבו, כשהיא עיקר האישיות שלו. הוא לעולם לא יסכים להוריד את הראש של המלך, הוא לעולם לא יסכים להוריד את הראש של התופעה הזאת שאין לה שום משמעות, אין לה שום תכלית, שום מטרה ושום תכלית ושום תפקיד, אין שום דבר, זה רק נקודת יופי, נקודת איכות שהיא בעצם הכל, והכל זה בעצם ביטוי שלה, הכל זה בעצם הבאה שלה, כן? כן, המידה הזאת גם נקראת שלום דרך כלל, כן, הוא יהיה הוא לפחות הכלי של זה שלום, כן, ראוי להנהגה כלית הדורשת זהו, לכן הוא ראוי דווקא בגלל זה הוא מתאים להיות מנהיג. אתם יודעים, טוב, אחרי יש פה, אנחנו נכנסים פה לבעיה אחרת שזה אני רוצה להשאיר את זה בתוך השאלה. זהו גדול בעלי תשובה, אני קורא פה המודעה השמאלית למעלה, שלא דיקעה תשובתו את, זה גם מאוד חשובה, הרי הוא בעל תשובה, האיש הזה בעל תשובה גדול, שלא דיקעה תשובתו את תיזוז החיים הדרוש למשרתו הרמה, זה לא הרס לו את הכוח הזה של היופי המתנשא הזה, כן, הוא המשיך להיות מלך, הוא המשיך להיות דמות שהיא מעל הכל, מעל הכל, כן, בהרחבת הדעת והדר חיים המלכיים הנצרכת לה, לא תהיה מציבה כי אם נתגדלה ונתרפתה, טוב, זהו, המשך הוא מביא פה, זה אולי נראה את זה כבר, בעל תשובה כזה שגם אותו אור שבנפשו שלא פרץ את דירות העולם, הוא בעצמו יכול להיות לאור נוגה, כן, גם מלך יושיהו שלהם היה בעל תשובה, מה קרה לו לפני שהוא היה בן 18? מה קרה שם? נכון, זה היה בן 18 שהוא חזר בן 18, נכון? לא משנה, אתה שחזר בתשובה, לא יודע מה שבראש של 18, אבל כן, 18, מבין 8 עד 18, כן? זאת אומרת, כן, אז מ-8 עד 18 הוא היה תכשיט גדול, זאת אומרת, נכון? זאת אומרת, היה בעיה עם הדינים שלו. הבעיה שהדינים שלו היה בדיוק הנקודה הזאת, הוא בעצם בז לכל, בז לכל, וכל מה שהיה נראה לו מלוכלך ומכוער הוא היה מחייב, כן, נכון, היה מחייב, וכל מה שפגע בנקודה הזאת הפנימית של הגודל אז הוא חייב, כל מה שהיה כאילו בעד הוא זיקה, כן? למרות שזה יכול להיות נגד התורה, נכון, זה נגד, זה התשובה שהיה צריך לעשות לפי רב, ואז הוא גם היה, מה שאומר פה הרב זה שהוא גם היה פרעים, יש פה הרב מתאר את זה כאנשים בעלי עוצמה גדולים, לכן הם גם בעלי תשועים, כן? זה כוח גדול, תראו, חמד זה גבורה, הרב מתאר את זה פה מפורש בעמוד 72, הוא אומר מפורש שהם לא הולכים לצדיקים מעיקרם, זאת, כן, אם אתה רואה יהודי מתוק כזה, לא דתי כזה, אז לפעמים אתה צריך ככה לשאול על עצמך, רגע, האם הוא נכה או שהוא בית אדם גדול? בדרך כלל אתה רואה אדם שאין לו תורה, אדם שאין לו תורה והוא מתוק, וסתם הוא קצת מסורס, קצת נכה. זה קצת מסכים מלכות ישראל, ככה מסביר מלכות ישראל. מלכי ישראל היו בעצם מתוקים מדבש. כל העולם אהב אותם, מלכי חסד היו. והם היו רשעים גדולים. הם היו מסורסים באישיות שלהם.